גדול. אבל כתוב שאפילו ציבור קטן בארץ נקרא ציבור, וחוץ לארץ נקרא ציבור. לכן מעברים את החודש, על ידי ציבור קטן בארץ ישראל, ועוד אנשים מחוץ לארץ. מה? כן? כתוב, מה אתה לכם לדעת שאלה? מה שאתה שואל, אני אגיד בזריזות הבוגיה. כן? דברים חריפים מאוד על הדברים. כתוב כרדר בארץ ישראל, מה אתה לכם איזה פעם? דומה כמי שיש לו אלוה, נכון? כרדר בחוץ הארץ דומה כמי שאין לו אלוה. אז אומר על זה לשמואל מוליבר. מה אתה אומר עליו? על שמואל מוליבר. היה מסכם עצום. מה? היה חובבי ציון, היה מתנדסם עצום, אומר בשם בעל ההפלאה, יש ספר שנקרא הפלאה על כתובות, ספר, נקרא אותו בשני אחים גדולים, הפיחס ושמלטי, מיקל שמלט. בכל זאת, הוא אומר כך, דבר מופלא והיום, זה מופלא. הוא אומר ש... למה כתוב כל הדר בארץ דומה כמי שיש לו אלוה? למה דומה? יש לו אלוה. למה דומה? וכל הדר בחוץ דומה כמי שיש לו אלוה. למה דומה כמי שיש לו אלוה? אין לו אלוה. למה דומה? אמר בעל ההפלאה כך, מדובר כאן על יהודי שגר בארץ, הוא לא שומר מצוות. ואף על פי שהוא בארץ לא שומר מצוות, הוא דומה כמי שיש לו אלוה. אין לו אלוה, הוא לא מאמין. אבל בגלל שהוא גר בארץ, דומה כמי שיש לו אלוה. זה כוחה שני סגולתה של ארץ ישראל. ומי שדר בחוץ לארץ ויש לו אלוה, הוא מאמין, הוא שומר מצוות, הכל בסדר. למרות זה, הוא דר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. כן? בגלל שבארץ, בחוץ לארץ אין את אותו כוח אלוקי אחדותי, חסר משהו עצמי במציאות. ממילא אין שם את כוח החיים האלוקיים, אז גם אם הוא נמצא בברוקלין, כן? הוא אוכל צ'ונט בשבת, שבת הלבים שלו תמותי ראה, כבר נוסעים בשבת, הכל בסדר, ולכאורה באמת מה ההבדל בין זה לארץ ישראל? פה יש ירד שמיים, פה יש ירד שמיים. פה יש קדושה, פה יש קדושה, פה יש ישיבה, פה יש ישיבה, טוב, יש כמה מצוות אולי שחסרות לו, בחוץ לארץ, ככה לכאורה. אבל פה אנחנו לומדים שזה לא כמה מצוות, זה כל המהות חסרת שלו. כל כוח החיים, האידיאלי, הכלי, כולו חסר. כל הנשמה, בחוץ לארץ אין את הסגולה של כוח החיים הזה. ונכון שכשאנחנו בגלות, גם בארץ ישראל זה לא מופיע לשלמות, אבל לפחות יש סגולה כזאת בארץ. נכון, שעיקר הסגולה הזאת מתגלה רק כשאנחנו כעם בארץ ישראל, אז כוח החיים הכללי נוסק בכל המציאות את התכונה האידיאלית, התאורה, האחדותית האלוהית. זה יסוד כל החיים, וזה יסוד כל האמונה. וזה יסוד כל ההופעה הלוקית בעולם. לכן הכוזרי, לכן אומר הגר"א שהכוזרי זה עיקרי אמונת ישראל לתורת תלויים בו. למה? כי מה מבאר לנו הכוזרי ביסודו? מה מחדש לנו? כוזרי עוסק בעניין האלוקי שמופיע באומה החיה. הכוזרי מרומם אותנו, לדבר שהיום אנחנו לא רואים אותו. אי אפשר להיפגש איתו לפי המבט שלנו, אנחנו כעברים גמורים לגביו. רק התורה, ורק התורה הפנימית, והתורה הכללית, אתה להפגיש אותה במבט כזה. עם ההבנה שיש עניין אלוקי שמופיע באומה החיה. יש כוח אידיאלי כללי, נשמה כללית שמופיעה באומה החיה. ובלעדי הכוח הזה, הרי אנחנו בעצם ממש איברים מרוסקים ומנותצים, אבל כשאנחנו נראים כחיים, אנחנו בעצם לא חיים. זה אותו כוח כללי שלנו לא חיים. זה באמת. הדבר הזה יש לו משמעות עמוקה לגבי כל סגנון החיים שלנו. אנחנו רוצים שבזמן התנ"ך, בתקופת התנ"ך, בית ראשון, העניין של העולם הבא, של גן עדן וגיהנום, בעולם הבא, איננו מוזכר כמעט בכלל. התורה, לא תמצאו את זה. בנביאים, לא תמצאו את זה. ודאי לא בגלוי. יש ברמז, יש במות קטנים, אבל בעיה לא תמצאו את זה בגלוי. בכלל לא. והנה... מה?
על הארון.
כן, אני לא מדבר על פשט הכתובים. פשט יש הרבה. פשט. ולעומת זה, אחרי בית שני, או בסוף תקופת בית שני, אנחנו מוצאים הרבה מאוד עיסוק בעולם הבא, בגן עדן, בגיהנום, כל המושגים שאנחנו יודעים שכתובים הרבה מספרים. באמת בפלא, למה הדבר הזה? אם זה כל כך חשוב, אז למה בזמן התנ"ך לא עסקו בזה? ולמה בתקופות מאוחרות יותר, בסוף בית שני, פתאום עוסקים בזה בצורה כל כך מרובה? מה השוני? מה ההבדל בין הדברים? אבל צריך להבין שעם ישראל היה חי בארצו בכוח החיים הכללי, האידיאלי, המלא טוב, מלא רוממות, מלא נעימות קודש, מלא שמחת חיים היה חי. אז השייכות אל השאיפה הכללית ונעימות החיים שהופיעה דרכה, עד החיים הפרטיים, הייתה כל כך גדולה וכל כך חיה, שזה היה מצחיק לבוא ולדבר על מה שיהיה בעולם הבא. כי הכל היה חי בעולם הזה, ולא חי בעולם הזה בצד הפרטי האנוכי שלי, אלא היה חי בעולם הזה מצד התוכן הכללי שהניר את החיים. ולדבר על העולם הבא, מה יהיה אחרי 120 שנה, שאתה טוב כמו חי, כמו שאדם נורמלי, אדם רגיל, לא מכין עצמו חבר קדיש כשהוא חי, הוא לא אומר איזה חבר קדיש שתרשמו אותי, כן וכדומה. כי אדם חי, אז הוא לא חושב מה יהיה אחרי זה, אין צבע שיחשוב גם. כך, אדם אומה חיה, ואנשים שחיים את השאיפה הכללית, וזה מה שמעניין אותם, אז בוודאי שאין להם סיבה להתעניין ולעסוק במה שיהיה בעולם הבא, ובוודאי לא בצד הפרטי של העולם הבא, מה אני ארוויח או אפסיד, איך יהיה בגן עדן, כמה אני ארוויח, איך יהיה בגיהנום, מה אני אפסיד. ודאי שאין להם עניין לעסוק בדברים הפרטיים האלה, כשכל הווייתם שקועה ונוערת מהאור הכללי. אומר הרב, למה זה דומה לעשות בעולם הבא? בזמן בית ראשון, שרדה ותיארה. מה זה שרדה ותיארה? נר שדולק ביום, כן, כמו שבפסח אנחנו עושים בדיקת חמץ לאור הנר בערב, לא ביום, כן? ושרדה ותיארה, מהי נהני? לא מועי. אז כך, לעסוק בענייני עולם הבא בזמן שההערה הכללית מהירה וכל החיים מהירים והחיים בעולם הזה מהירים, אז אין שום טעם, אין שום סיבה לעסוק בעניינים של מה שיהיה אחרי המוות, וגם ודאי לא בצד הפרטי של מה שיקרה אחרי המוות. נה? הרב קוק חצה. ממש ידע, כאן זה ממש ידע, מהלך הידיעות. אבל, באמת, כשנתלה רוחנו מקרבנו, כשהרוח הכללית, עם כל הערתה ונעימותה ומילוי החיים שלה, וכל ההרגשה העצמית והאדירה, האדירה שכל תוכן החיים שלנו יונק מהשייכות של הכלל, מהארת החיים הכלליים, שזה הצבע האמיתי שלנו, זה הנטייה האמיתית שלנו, שכוח החיים הכללי הזה נעלם מאיתנו, ואין בו באמת כבר באמת את השאיפה הכללית, ואין את השמחה הכללית, ואין את הארת החיים, והחיים גם אינם מראים כי באמת אין חיים, כי באמת אנחנו גלינו מארצנו, באמת אין חיים, אנחנו עצמות יבשות. אז נדרשו חזר באמת יותר להדגיש את הדבר האמיתי שהיה אמיתי גם קודם, שכל אלה אתה מדבר עליו. נדרשו חזר יותר להדגיש את מה יהיה אחרי החיים בעולם הזה. מכיוון שהחיים בעולם הזה לא היה באמת הטעם ואת הערך. וכמו שכתוב, תמידה שבבל נמשל למצב כזה, שבמחשקים הושיבה מתי עולם, כמו מתים, זה תלמודה שבבל. זאת אומרת, כל המצב של חוץ הזה בית כברות אחד גדול, במצב של חסרון הופעת החיים הכלליים בשמחתם ורוממותם ונעימותם בעולם הזה, אז המוטיבציה לעשות בתורה ולהמשיך להתדבר ולהמשיך לדעת את המשרת נגדתה על שני דברים. דבר אחד, מה יהיה אחרי 120 שנה, כן? בצד הפרטי של האדם, כי היה קשה מאוד לרומן את רוב האנשים אל השאיפה הכללית. נראה שמיעוט כן, תמיד, אבל רוב האנשים לא יכלו להתרומם אל השאיפה הכללית ולהבין אותה. למרות שאין להם בסיבות הזה, הם כאן פועלים כבשן האש ומתוך אמונה בקדוש ברוך הוא. אבל להרים את האנשים במוטיבציה היומיומית אל השאיפה הכללית לא היו יכולים. כי השאיפה הזאת פשוט לא הייתה חיה. היא לא הייתה קיימת, כי כוח החיים הכללי באמת לא היה קיים, הוא נעלם, הוא היה בגלל זה מרומם. אז לא נתן את המוטיבציה, לא נתן את הכוח, לא נתן את העוצמה, לא היה את הכישרון הזה. לחיות חיים כלליים זה כישרון, זה רמה מוסרית מאוד גבוהה, זה שאיפה עצמית מאוד גבוהה, זה לא דבר פשוט כל כך. אז כל המדרגה הכללית הזאת פשוט לא חיה. ממילא היה צורך להתחיל להאיר את האורות הפרטיים כשיש חושך, אז לאורות של הנר יש משמעות מאוד מאוד גדולה, לנרות יש משמעות גדולה. לכן, חז"ל יותר פיתחו והדגישו והרבו לעסוק ולבאר יותר ויותר בעניין של העיסוק בעולם הבא. זה צד אחד, העולם הבא גם באיזה מובן, א', החיים אחרי העולם הזה, כי בעולם הזה באמת אין חיים, לכן ראוי לעסוק בחיים שאחרי העולם הזה, וגם במובן הפרטי של החיים, כי העולם הבא יותר נתפס במובן הפרטי של העונש, והשכר, גן עדן וגיהנום. יראת העונש במובן הזה, והשכר זה תפס מקום גדול בחיי העם, בחיי האנשים. נקודה שנייה שתפסה מקום הייתה ציפייה לישועה. ציפייה לישועה, הכרה שהוטבעה עמוק בתוכנו, שהמצב הנוכחי שלנו בגלות הוא לא המצב הנכון, ואנחנו יודעים שאנחנו צפויים למציאות אחרת, מציאות שבה יהיה טוב, יהיה עולם אחר. הציפייה לישועה היא תפסה מקום גדול בחיי עם ישראל, האמונה בביאת המשיח. והאמונה הזאת נסחה בעם ישראל הרבה עוז, הרבה יכולת של החזקת מעמד. עוד הפעם, האם הם הבינו מה זה האמונה בביאת המשיח? האם בגלות יכלו להבין את המשיח במובן של תיקון החיים כולם, ובגלל כוחות החיים הכלליים, והקמת אומה חיה? הדבר הזה לא היה פשוט להבין אותו בגלות. כמו שאומר בעל חובות הלבות, בגלות יש לנו כללה, שכמה שתוסיף, יוסיף העולם תיקון, תוסיף עדת חורבן, אין בגלות. בכל זאת, בגלות, יש גזירה כזאת קלה, שאין ערך לחיים, אין ערך לחיי החול. אם אתה בונה בתים, אתה בונה וילות, בונה ארמונות, מרבה את הקניין ואת החיים, זה גורם לחורבן יותר גדול. אז תוסיף עדת חורבן, זה מה שקורה בגלות. ולכן גם אי אפשר להבין בכלל את הערך של הבניין החומרי, הבניין הקרבי, הבניין הלאומי בגלות. ולכן הציפייה לישועה היא גם כל כולה ציפייה לישועה במובן הרוחני. איזה משהו כזה שזה טוב כזה שיהיה. וגם הציפייה לישועה יותר במובן שטוב, שיש שקט, שיהיה איזה משהו חדש, שזה מדרידה רוחנית כזה טובה, נעימה, נחמדה, מלאה שקט. זה הציפייה בגלות. ההבנה שאנחנו באמת מצפים לישועה, פירוש הדבר, זה לא ניתוק מהחיים, אלא בניין החיים כולם ביתר עוצמה ומתוך עוז פנימי, ובניין האומה וכל מערכות חייה, החומריות והרוחניות. ההבנה הזאת הייתה רחוקה מאוד בזמן הזאת, הייתה בלתי נתפסת בכלל, אי אפשר להבין את זה. מה מגדולים, תמיד ידעו את האמת, החתם סופר כותר, הזכרתי לכם את השם, נכון? שבחוץ לארץ אנחנו רק עוסקים בתורה, לא עוסקים במסחר, לא עוסקים בחקלאות. אז אומר החתם סופר בפרק מולה וגזול, צריך לצוטה, שכשנחזור לארץ לדעת שלחרוש ולזרוע את האדמה, תהיה מצווה שבגופו כמו להניח תפילין, כך הוא כותב. גם החתם סופר הזה בהוצאות החדשות של החתם סופר, חיפשתי את זה, התברר שהחתם סופר הזה הושמט על ידי המחברים החדשים. זה היה יותר לציוני בשבילהם, השמיטו את זה, כן, ככה חברו לי, השמיטו את זה בכוונה, גם תגורות את זה. אבל לכל זאת, זה מה שאומר החתם סופר. ההבנה הזאת, היא עומדת ביסוד החיים שלנו. ההבנה האמיתית הזאת, שהיא צריכה להתחדש לארץ ישראל, אבל צריך להבין שההבנה הזאת הייתה רחוקה מאוד מאוד מאיתנו, אבל מאוד רחוקה. סיפור, תמיד אני מספר אותו כדי להבליט עד כמה זה היה רחוק, עד כמה ההבנה שהולכים לבנות חיים לאומיים ממשיים, שזה מה שמופיע את שם השם האחד תוך נשמת חיים אחר כמה זה הרחוק. בסיפור שמואל סלנט, שמואל סלנט היה מגדולי התור בירושלים, היה רב של ירושלים 60 שנה, והוא כשהיה בן בחור בן 16-18 היה תמיד חכם כבר גדול, והיה בחוץ לארץ בקידה בליטא. הרופאים אמרו, חלה בשחפת. מה, באותם ימים, שחפת את אותה מחלה שלא קמה ממנו. אז הרופאים אמרו לו, שמואל סלנט, אתה רוצה לספר את זה? אמרו לו, שמואל סלנט, טוב, שאולי סע לי למצרים, שסע לאוויר המזרח תיכוני, שכל פחות יאריך לו קצת החיים, לעוד שנה, שנתיים לפני. אז הוא אמר, טוב, אתה נוסע למצרים, נשאר לירושלים. המתנם פה במזרח תיכוני, כן? נסע לירושלים, עבור את השם, עשרו את עליו, יריך ימים, עד גיל 90, למעלה מ-90, היה רב של ירושלים במשך 60 שנה, והם עוד לא פיקח, הוא עוד הספיק להביא את האדרת, שהיה חבן של הרב קוק, הספיק להביא אותו להיות רב של ירושלים, זה הרבה שם את החשב שפעם הוא סך הכל עם יצחת למות, כן? אז הוא את האדרת שחליף אותו. בסוף האדרת הספיק למות, נפטר, ושפוי סלט אותך אחריו, כן? זה היה הנקסה בקדיש על ירושלים, זה היה גאון עצרים, זה היה מאוד פיקח. יש סיפור שאומר כך, ולמחיש לנו קצת העניין. איפה הייתה היהדות בחוץ? אז כאן היינו רחוקים מכל הבנה כללית והבנה של בניין ממשי של החיים. והיה לה אישה אחת, בזמן שהקימו את פתח תקווה, כדי שפתח תקווה הוקמה על ידי יוצאי ירושלים, נכון? אז הרב סיבר אומר שמה המעלה של בני ברק, היא סמוכה לפתח תקווה, כן? פתח תקווה יש לה מנהגי ירושלים, מדליקים נרות 40 דקות לפני השקיעה, לא מלינים בית המת, כמו בירושלים. כן, אני פה כאלה פתח תקווה פה. זוכר את זה, די את זה. כן, אז פתח תקווה זה היה יוצא ירושלים. המושבה הראשונה בעצם בארץ ישראל. וטוב, כשאלה מירושלים, כשהיו ביישוב הישן, היום שהיישוב הישן, רצו ללכת לפתח תקווה. באה אשתו של אחד מהם, רבי שמואל סלן, כולה בוכה. רבי שמואל סלן, אוי ויי, מה היא אומרת? הבעל שלי השתגע, היא אומרת. רוצה ללכת לחלל את הקודש, לעבוד את האדמה בארץ ישראל, צריכים לקודש. עץ רץ לשבת, עם התורה, להגיד תהילים כל היום. הבעל שלי נהיה פיקולנס, משוגע, כן, הולך לעבוד את האדמה בארץ ישראל, זה שירו לקודש. ככה אמרה, ישראל קודנס ענת. היא אמרה שהיא רוצה לגרש עם בעלה, בעל כזה משוגע, היא רוצה לגרש ממנו. אמר לה, ישמואל סלן, באמת, את צודקת, אבל אם יש לו עצם להגיד לה, אמרתי, את צודקת, באמת נכון. באמת הבעל שלך ממש השתגע, זה נורא ואיום. אבל מה נעשה שמשוגע לא יכול לתת גט לאשתו? זה לא יכול לגרש אותך, כן? זה מה שאמרנו. אבל מזה אנחנו לומדים מהי מושגי החיים הזה, כן? צריך להבין את זה, כן? אז לעבוד את האדמה בארץ ישראל זה אכילו לקודש, כן? כי מה זה ארץ ישראל? זה לשבת ליד הכותל, לשבת ליד, להגיד תהילים, ללמוד תורה, זה ארץ ישראל, זה הקודש. בלי זה אכילו לקודש. וכל הקודש דבר רוחני. כן? דבר רוחני, שאתה לומד בארץ הקודש, אתה מתעלה, תזכה לזכות זה לעולם הבא. זה היה מושגי החיים. מילא אפשר להבין עכשיו מה הולך ומתפתח איתנו בדורות האחרונים. צריך לדעת שכל אותם שנים, שאותה הנשמה שלנו התנתקה מאיתנו. ועלתה לגנזי מרומים. כל אותם שנים, הנשמה הלכה ונתהרה. אחרי מה שחטאנו בבית ראשון, ומתוך העיסוק כן בחיים החומריים ובחיים הלאומיים, הידרדרנו לעמקי תחתיות, לשקוע בחיים ולתמותם, היה צריך עכשיו טהרה גדולה. בשנות הגלות הארוכות, הביאו אותנו לטהרה גדולה מאוד, והנשמה נתהרה במקורה הפנימית. והמסירות נפש, לימוד תורה בגלות, גם כן זיכך אותנו וטיהר אותנו במשך השנים. עד שסוף סוף מגיע הזמן שבו נשמת החיים הכללית שהייתה נעלמה מאיתנו, שעלתה לגנזי מרומים, הגיע הזמן שאותה הנשמה הכללית תוכל לשוב ולשכון ולהופיע בתוככי הארץ שלנו ממש, בתוככי העולם שלנו ממש. וממילא מתחילה פה יצירה חדשה לגמרי. מתחילה פה ממש לידה חדשה לגמרי. לידה מחודשת מראשית היווצרותה. אותה נשמה הכללית שנעלמה מאיתנו. ועל ידי זה היינו חושבים כמתים. על ידי זה כל אחד דאג לעצמו הפרטי. ודעת לעולם הבא שלו, וכל מושגי החיים הידלדלו לחלוטין, וכל הופעת התורה והחיוניות שלה, והקדושה שלה, והרוממות שלה, והצילות שלה, הכל נעלם איתם, ולא יכולה להופיע בחיים, כי לא החיים, במובן האידיאלי והגלים. ומלך כל שם השם לא יכולה להופיע בעולם, ומלך כל האמונה לא הייתה יכולה להיות חיה בתוכנו. כי אמונה זה לא מושג פילוסופי, אלא אמונה זה באמת קשר חי למציאות האלוקית, שחיה בתוכנו בצורה אחדותית, חיה. כל אותה מציאות של עצמות